בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה, בראש חודש, באו מדבר סיני, ואז עוברים עוד כמה ימים וזוכים לקבל את התורה למעמד הגדול של מעמד הר סיני. בחז"ל יש שמלאכי השרת בעצם פנו אל הקדוש ברוך הוא ואמרו שמיד אחרי יציאת מצרים הדבר הראשון שישראל צריכים לעשות לקבל את התורה, והקדוש ברוך הוא אמר להם שישראל עבדו קשה במצרים, צריכים קצת לצאת להבראה, כמו מי שעבר ניתוח קשה או משהו כזה, אז קשה לו לחזור מיד לעבודת הקינה, יוצא כמה הם לבית הבראה, אז הקדוש ברוך הוא לוקח את ישראל לבית הבראה. אז בית הבראה שולחים שלושה ימים במדבר בלי מים, אבל בכל זאת בית הבראה לעומת מצרים זה בית הבראה, מקבלים מן מהשמיים וכל צוף. הפשט לא רק שהגוף שלהם חלש במצרים, הפשט שגם הנשמה שלהם, הם היו במתת שערי תומה, והם עוברים למצב שמגיעים לנבואה שיחזקאל לא ראה נבואה כזאת. זה קפיצה עצומה, זה לא כדרך הטבע הקפיצה הזאת, זה כלול במה שהשם אמר, הוא פסח השם על הפתח, שהשם יפסח על כל המדרגות ויעלו בת אחת למדרגות עצומות. כל סדר העבודה של המסעת ישרים תורם ויעל די זירות וזירות די זריזות, ובסוף מגיעים לרוח הקודש, וכאן ב-49 ימים מגיעים למדרגת רוח הקודש, למדרגה כל כך גבוהה, כבר על הים ראו יותר מיחזקאל, ועכשיו במתן תורה רואים עוד יותר מה שעוד לא ראו על הים. הרי בפסח אנחנו מקריבים קורבן העומר מסעורים, ובשבועות שתי הלחם מהחיטים, ואחד הטעמים שאמרו שבפסח אנחנו עדיין היינו במצב של בהמה כשיצאנו מצרים, עוד לא בני אדם שקועים בממפת שערי תומה, אז אנחנו מביאים קורבן מאכל בהמה. בשבועות הגענו למדרגה של אדם ואנחנו מביאים חיטה ולא סורה. יש קורבנות אחרים בפסח מחיטה, אבל העומר עומד את זה שאנחנו עדיין במצב של בהמה. בשבועות אנחנו מגיעים במצב של אדם. כשהיו במצרים הרי כמעט לא היה להם טעם בחיים, לולי הנשים הצדקניות שעודדו אותם, אנשים היו מיואשים מהחיים שהם לא רצו להוליד ילדים, והנה הם מגיעים כבר על יד ים סוף לומר שירה נבואית יחד עם משה רבינו. משה ובני ישראל שרים את השירה הזאת להשם, ובסיני לקבל תורה, נהיים נביאים ומקבלים השגות עליונות. אנחנו אומרים בהגדה של פסח, אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה דיינו. מה פרש אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה? אם קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, אז הר סיני היה כמו כל הר אחר. מה מיוחד בהר סיני? אלא הכוונה להשגות הנבואיות שהיו בהר סיני, שאתה הוראית לדעת כי השם הוא אלוקים אין עוד מלבדו, שזכו להגיע להכרה ברורה, איך שחז"ל התבטאו שהשם קרא להם שבעה רקיעים וראו שאין עוד מלבדו. זה ודאי לא ראייה בעיניים אלא ראייה בהשגת השכל, שאין לא בעליונים ולא בתחתונים שום כוח אלא כוחו של הקדוש ברוך הוא בלבד. אז זה לבד, אם לא היה תורה, רק היינו מגיעים להכרה הברורה הזאת שהשם האלוקים אין עוד מלבדו, זה גם היה כדאי, זה היה מעלה עצומה. כל שכן שגם זכינו לשמוע את כל השם בעשרת הדיברות ולקבל את התורה, הכל זה מתנות עליונות, מתנות שבדרך הטבע לא קשה להגיע אליהם בזמן קצר כזה. מגיעים להכרה שאנחנו צלם אלוקים, שכל פעולה ומחדל שלנו פועל בעולמות העליונים. במקום להרגיש במצרים שאנחנו רק סוחבים על הגב חומר ולבנים, אנחנו מגיעים להכרה מה זה צלם אלוקים. בשביל לדעת מה זה צלם אלוקים צריך קודם כל להבין איזושהי הבנה מה זה אלוקים. אין הבנה באלוקים, אי אפשר להשיג את הקדוש ברוך הוא, לא ישיגו משיגי הגוף, אבל איזושהי בחינה של הכרה עד כמה הקדוש ברוך הוא שונה ונשגב מאיתנו, אז אנחנו מתחילים להבין מה זה צלם אלוקים. וכשאדם מתחיל להבין שהוא צלם אלוקים, יכול גם להבין שהשני הוא צלם אלוקים. קודם, אם הוא רואה את עצמו כבהמת מסע שסוחבת לבינים, אז גם החבר הוא בהמת מסע. אבל כשהוא מתחיל להבין שהוא בעצמו צלם אלוקים, אז יכול גם להתחיל להבין שגם חברו הוא צלם אלוקים. שני קרובים, אם אתה קרוב, גם השני הוא קרוב. זה מה שזוכים להגיע במתן תורה. אולי מותר לומר שזה רומז שהעשרת הדיברות הרי מתחילות באנוכי, אבל נגמרות בלרעך, שגם מההשגה של אנוכי אנחנו מקבלים מתן תורה בעשרת הדיברות, וגם מההשגה לרעך, שאתה לא יחיד בעולם, אתה בן יוחיד אצל הקדוש ברוך הוא, אבל יש עוד 600,000 בן יוחיד אצל הקדוש ברוך הוא. צריך להסתכל על כולם כבני מלך מלכי המלכים, כצלם אלוקים שלם וכן הלאה. להגיע להכרה שחביב אדם שנברא בצלם. רגילים לחלק את הדיברות לחמש וחמש, חמש שבין אדם לחבר, למקום וחמש שבין אדם לחברו, ואני נוטה לחלק אותם אחרת, שלוש ושתיים וחמש, כלומר שלוש הם על המקום, שהוא השם שהוציא אותנו מצרים, שהוא יחיד, אין אסור לעבוד לאלוהים אחרים, וששמו קדוש, ואסור לזלזל בשמו, להישבע בשמו לשקר או לשב. זה השלוש שבין על היחס לבורא. אחר כך יש חמש על היחס לבריאה, אסור לרצוח מי שנברא בצלם אלוקים, אסור אפילו לפגוע בחיי אישות שלו, אסור לפגוע בממון שלו, אסור לנסות להשתמש בבית דין כדי לפגוע בו, ואסור אפילו לחמוד את מה ששייך לו. ויש שתיים באמצע, השתיים האמצעיות הם על הקשר בין הבורא והנבראים. השבת היא הרי העדות שמעידה על הקשר בין הבורא לבריאה, ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת והיא נפש, וכבד את אביך ואת אמך, זה על השותפים כביכול של הקדוש ברוך הוא בבריאה. אתה נבראת על ידי הקדוש ברוך הוא, אבל כביכול היו לו שותפים אביך ואמך. אז שני אלה הם על היחס בין הבורא והבריאה. חביב האדם שנברא בצלם, זה הרי יסוד כל המצוות שבין אדם לחברו. כשהתורה מדברת על האיסור של רציחה, התורה אומרת, שופך דם האדם באדם דמו יישפך. בני אדם צריכים לשפוט אותו למוות ולהרוג אותו. למה? כי בצלם אלוקים עשה את האדם. איזה אדם? את הנרצח, גם הוא צלם אלוקים, ואתה הרגת צלם אלוקים. זה הפשט הפשוט, גם בגמרא נראה שזה הפשט, שאתה הרגת צלם אלוקים. מאבי מורי זיכרונו לברכה שמעתי פשט אחר, כי בצלם אלוקים עשה את האדם, את השופט. כי מי נתן לאדם כוח לשפוט את חברו? איך אדם יכול להוציא פסק דין מוות על חברו? כי השופט הוא בצלם אלוקים, יש לו כוח. אלוקים הוא דן את כל העולם כולו, השופט הוא צלם אלוקים, הוא יכול לדון, כמובן שהוא דן כהוגן. אני לא מדבר על הבג"ץ שלנו, אני מדבר על שופט, שהשופט כמו שהוא צריך לשפוט. הוא בצלם אלוקים, הוא יכול לדון. אבל אם מותר, במחילת כבוד אבי מורי, לומר עוד פירוש, שהצלם אלוקים הולך על הרוצח. הנרצח לא נפגע במיוחד על ידיך. אם הוא נרצח, סימן שהקדוש ברוך הוא גזר עליו למות. מאיזושהי סיבה, הקדוש ברוך הוא גזר שהוא ימות. אבל הרוצח, אתה לא היית צריך שהוא ימות על ידיך. אם הוא מת על ידיך, אז אתה הפסדת את הצלם אלוקים שלך. הפגיעה של הרוצח הוא בצלם אלוקים של עצמו. יותר מאשר בצלם אלוקים של הנרצח. חז"ל הרי אמרו על המצווה של מעקה, ועשית מעקה לגגיך ולא תשים דמים בביתך כי ייפול הנופל ממנו. לא כתוב כי ייפול אדם ממנו, כי ייפול הנופל ממנו. ראוי היה זה ליפול מששת ימי בראשית, הוא נופל על כל פנים, בין אם תעשה מעקה ובין אם לא תעשה מעקה, אם לא ייפול כאן ייפול שם. אלא אתה, שלא תגלגל מיתתך על ידו, אתה אל תהיה סיבה למותו של בן אדם. מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב, וכאן מגלגלים כפשוט בראש הגג. אל תהיה סיבה, אם נגזר עליו, נגזר עליו. מספרים ששאלו גנב מה הוא מתפלל ביום כיפור. כלומר, אני מתפלל יהי רצון שכל מי שנגזר עליו שתהיה אצלו גניבה בשנה הבאה, אז אני אהיה השליח לגזר דין הזה. ובכן זאת לא התפילה הראויה להתפלל. צריך להתפלל שלא יהיה שליח לדברים רעים, שיהיה שליח לדברים טובים, לא לדברים רעים. זה הצלם אלוקים. אתה פוגע בצלם, כשאתה פוגע בזולת, אתה פוגע בצלם אלוקים של עצמך. גם כיבוד אב, כפי שאמרנו, שגם לשותפים מזוטרים בבריאה שלך אתה צריך לתת כבוד, ומילא תבין בקל וחומר, שקל וחומר של לשותף הבכיר, שהוא הבורא האמיתי, עד כמה אתה חייב בכבודו. הרי את הקל וחומר הזה הקדוש ברוך הוא בעצמו אמר למשה רבינו במעשה מרים, ואבי הירוק ירק בפניה לא תיקלם שבעת ימים. אז ממילא קל וחומר שאם אני נוזף תיסגר שבעת ימים מחוץ למחנה. והגמרא כבר מסבירה שבעצם היה צריך להיות הרבה יותר, אלא שדיו לבא מן הדין להיות כנידון. אם הקדוש ברוך הוא לומד בקל וחומר, אז אומר דיו, מאבא הייתה מתביישת שבעה ימים, אז גם ממני שתתבייש שבעה ימים. זאת אומרת שכיבוד אב צריך ללמד אותנו גם להכיר טובה לשליח של השותף בבריאה, אבל כל שכן להכיר טובה לבורא האמיתי. ושבת זה יום ההודעה על הבריאה, אנחנו מודים על הבריאה. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות להשם. הקדוש ברוך הוא ברא עולם בשישה ימים, סיכם את הבריאה, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, הבריאה היא טובה, ואני מסכים, באמת הבריאה טובה, טוב להודות להשם, זה תפקידו של יום השבת, להכיר בזה שהעולם שנברא הוא טוב מאוד. יהודי קם כל בוקר, אומר, ברוך שאמר והיה העולם, אני מודה להשם שיש עולם, אחר כך מודה בפרטות, על פרי העץ, על פרי האדמה וכדומה, אבל על כל העולם, ברוך שאמר והיה העולם. מספרים שרבי ישראל מסלנט פעם שתה כוס תה באיזה בית קפה, ואחר כך שאל את בעל בית הקפה, למה אני מקבל חשבון של רובל, לא כמה שזה עלה שם, המים עולים כמעט כלום, השקית תה גם כמעט כלום, והסוכר עוד כמה קופקות, למה החשבון הוא רובל שלם או יותר מרובל? מה לו בעל בית הקפה? זה נכון כשכבודו שותה אצלו בבית, אבל כאן הוא צריך לשלם בעד כל מה שמסביב, התפאורה, המקהלה, התזמורת, החלונות המקושטים, אז כל זה נכנס במחיר. אמר רב ישראל, עכשיו אני מבין למה כשאני שותה כוס תה בבית אני צריך לברך שהכל נהיה בדברו, צריך להודות להשם על כל התפאורה מסביב, לא רק על הכוס האחת של תה ששתיתי, אלא על כל התפאורה שברה מסביב, שהכל נהיה בדברו. הרי זה אורח טוב, אומר, כל מה שנברא לא נברא אלא בשבילי. אורח רע אומר, לא, מה כבר קיבלתי מעולם, אבל אורח טוב אומר, כל מה שטרח פה על הבית לא טרח אלא בשבילי. הכל נברא בשביל שעוד יהודי נהנה, בטח טוב אם עוד יהודי נהנה, אבל גם בשבילי נברא העולם. שבת זה יום ההודעה על הבריאה, על השלימות שלה. הקדוש ברוך הוא מצידו ברא עולם שלם. הרמב״ם מביא פילוסוף אחד שאמר שכאן זה בכלל לא העולם הזה, כאן זה הגהינום שלתוכו השם שולח את מי שחטא קודם בעולם שהוא ברא. כי הפילוסוף אומר שיש כאן כל כך הרבה צרות שזה מוכרח להיות הגהינום של שם השם שולח את אלה שחטאו בעולם. והרמב״ם אומר זה שזה שטויות, העולם הוא טוב. בני אדם עושים לעצמם את הצרות, גם נלחמים אחד בשני וכדומה, אבל גם לא שומרים על תזונה נכונה, על נהיגה נכונה וכן הלאה. הצרות בני אדם רובם עושים לעצמם. וכשברוך הוא ברא עולם מתוקן, עולם שכולו טוב. זה ההבדל בין השבת לבין הימים טובים. בשבת לא אומרים הלל, כי שבת זה על עולם הטבע, שהטבע כשעצמו הוא טוב, אפשר היה לחיות על פי הטבע בלי בעיות, השם ברא עולם שלם. בני אדם וגם ברואים אחרים קלקלו, ולכן מכוח חברות היה צריך בימים טובים, היה צריך בניסים, במועדי כפרה, הירח חטא, אז קיבלנו את ראש חודש, האדם הראשון חטא, אז יש ראש השנה, ישראל חטאו בעגל, אז יש יום הכיפורים, אחר כך חטאים שגרמו לירידה למצרים וממילא לצורך ליציאת מצרים, אז הם גרמו לפסח, שבועות וסוכות. אז אנחנו אומרים הלל, חוץ מכמה ימים שלא אומרים הלל, אבל על התיקון, אולי על התשובה, שאפשר על ידי תשובה לתקן אם קלקלנו, אבל שבת זה על השלמות שהבריאה כשעצמה בלי קלקולים, שהבריאה כשעצמה מתוקנת, היה אפשר לחיות בבריאה בלי ניסים, בלי שום דבר, לולי חטאים הכל היה שלם בלי ניסים. לכן בשבת אין בה קורבן מוסף חטאת, בכל המועדים יש קורבן חטאת וקורבן מוסף. בשבת שני כבשים בני שנה תמימים ותו לא, רק עולה בלי חטאת, מפני ששבת היא בלי חטא בשלמות. שבת נקבעת על פי השמש שלא חטאה, כל המועדים נקבעים על פי הירח שחטא, כי שבת היא על השלמות שבבריאה, והמועדים על החסרונות שבאים על תיקונם. כשברוך הוא נתן לנו יום כיפור לחפר על עוונותינו ושאר המועדים, אבל שבת היא על השלמות בלי צורך בכפרה. מה אומר המזמור שיר ביום השבת? להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, שמצדך זה בוקר, זה הכל שלם. כשאנחנו עושים לילה, אנחנו צריכים להאמין שגם בלילה יבוא תיקון אחר כך, שגם אחרי הלילות יבוא שום תיקון. הרי גם לילה כפשוטו, חז"ל אומרים שבשבת הראשונה לא שקעה השמש בכלל, היה 36 שעות אור מיום שישי בבוקר עד מוצאי שבת, אחר כך מאז חטא אדם הראשון. אז יש לילות, אבל לפני החטא השבת הייתה כולה אור. לא היה חושך, לכן במוצאי שבת אדם מוזקק לברור אש מתוך האבנים, להוציא אש מהאבנים, בליל שבת לא היה לו צורך, היה אור. העדות על השבת, הרי התורה אומרת שהמן הוא העדות על השבת, ראו כי השם נתן לכם את השבת, וכן הוא נותן לכם ביום השישי לחם יומיים. אנחנו בשבת מעידים גם על יציאת מצרים, זכר ליציאת מצרים. מצד אחד זכר למעשה בראשית, ומצד שני זכר ליציאת מצרים. אבל לא עושים פעולות מיוחדות בשבת בגלל יציאת מצרים. אבל בגלל המן עושים כמה וכמה דברים בשבת. אוכלים שלוש סעודות, מפני שכתוב בפרשת המן, יאכלו היום, כי שבת היום להשם, היום לא תמצאו בשדה. לוקחים לחם משנה, מפני שירד בערב שבת לחם משנה, מכסים אותו מפני שהמן היה מכוסה מלמעלה ומלמטה כמונח בקופסה. למה המן יותר קשור לשבת משאר הניסים של מצרים? שאר הניסים הם שינוי הטבע של העולם. שבשבוך הוא פתאום עושה שמים יהיו דם ודם יהיה מים, אור חושך וחושך אור, הכל שינוי הטבע. כי היה צורך, ישראל היו משוקעים, כמו שדיברנו, בשערי תומה היה צריך להראות להם את יד השם בניסים, וגם למצרים, ידעו מצרים כי אני השם. אבל שבת היא על השלמות של הבריאה, על הטבע, אין צורך בניסים. הניסים הם מחוץ למסגרת השבת, לכן בשבת אין לנו כל כך זיכרון לניסים. מה עם המן? המן הוא להפך, המן הוא בא ללמד על הסדר הטבעי של העולם. הוא בא ללמד שאין אדם נוגע במוכן לחברו, כל אחד יש לו די פרנסתו. אומר לגולגולת, יעשו חן בני ישראל וילקטו המרבה והממעיט. אם משה אומר לקחת עומר לגולגולת, איך יש מרבה וממעיט? כי אין להם מידה למדוד את העומר. אחד חושב עומר, בטח משה רבנו מתכוון, צדיק כמו משה, מתכוון ודאי שיעור חזון איש. שיעור חזון איש זה בטח כך גדול. והשני חושב, נו, אבל מנהג ירושלים חיים נועד, מספיק לקחת עומר כזה, באים לאוהל ומודדים ויוצאים כולם בדיוק אותו דבר. נועד איפה מרבה והממעיט לא יחסיר, עומר לגולגולת. חבל שלא נשאר לנו הכלי של משה, היינו יודעים, הלכה כחזון איש והלכה כרבחיים נועד, אבל כל פנים יוצא לכולם עומר לפי המידה של משה רבינו, עומר לגולגולת, ועמוד ועומר ולא עדיף המרבה והממעיט לא יחסיר, להראות שבהשתדלות בפרנסה לא מועילה, מה שנגזר תקבל. רבי ישראל הרי אמר למישהו שפתח את החנות בשבת, שאל אותו למה אין מספיק פרנסה, אמר לו, משל למה הדבר דומה? ליהודי שהיה מוכר יין מתוך החבית. שואל אותו חברו, איך הפרנס? חלש. אומר לו, חברו, אתה שותה, יש לך רק נקב אחד בחבית, תעשה שני ברזים, אז יהיה לך כפליים פרנס. ויהודים, תעשה שני ברזים, היין יצא יותר מהר, אבל יותר פרנס לא יהיה על ידי זה. הקדוש ברוך הוא קבע כמה פרנסה יהיה לך השנה. אתה עובד שבעה ימים בשבוע, לא יהיה לך, פתחת עוד ברז, אבל יותר פרנסה לא יהיה על ידי זה. בזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה. זה השבת מעידה על הסדר הטבעי בעולם. כשדתן ואבירם מנסים להותיר מהמן, זה לא עוזר, לא מצליח. שבת מידע שלא תצליח להכין מהיום למחר, מה שלא נגזר לא יהיה לך. המזמור שיר ליום השבת, הרי צריך להבין איך הוא מתקשר לשבת. בחזל דרשו שעל יום שכולו שבת הוא מנוחה לחיי העולמים, אבל זה דעה אחת בגמר. דעה אחת זה על שבת ממש. איך הוא מתקשר לשבת? אין בו איסור מלאכה. אמנם הוא מתחיל טוב להודות, זה ראשי תיבות למתת, אולי זה רומז על המלאכות, אבל בכל זאת לא נזכר שם המושג של איסור מלאכה, לא נזכר שם מושג של שלוש סעודות, לא נזכר שם קורבן נוסף, תפילה, שום דבר לא נזכר מה שאצלנו בתודעה מתקשר עם שבת. במה הוא בכל זאת מזמור שיר יום השבת? אולי הוא מעיד על פרשת המן. להגיד בבוקר חסתך, המדבר בבוקר מלא מן, 600 אלף מנות לגברים ועוד לנשים ולילדים וגם לבהמות עוד נשאר לאכול. שפע חסד השם בלי גבול. אמונתך בלילות, בלילה אסור לך להשאיר, אתה צריך להאמין שמחר שוב יהיה מן. אל תשאיר מהיום למחר, תאמין שמחר שוב יהיה מן. בפרוח רשעים, כשהרשעים מנסים להשאיר את דתן ואבירם, זה כמו עשב, וירום תולעים ויבש, זה לא מחזיק מעמד. ויציצו כל פועליה, אבל כשהם מציצים בשבת, אולי ימצאו מן, סופם להישם אדם עד היד, הסוף שהאדמה בלעה את שני החברים האלה. חברים לא כל כך, כי הפגישה הראשונה שלנו איתם שהם מתקוטטים ביניהם, אבל נגד משה הם חברים תמיד. אבל איזה מן כן מחזיק? שתולים בבית השם. צנצנת את המן שאהרון על פי משה שם בבית השם באוהל העדות, זה מחזיק לדורות. זה סימן לך, אם אתה רוצה להחזיק לדורות, תהיה שתול בבית השם, תהיה דבוק ברוחניות. הגשמיות היא חולפת, הרוחניות היא נצחית. אתה רוצה להחזיק מעמד, תהיה שתול בבית השם. אם אתה תלוי איך אתה מתייחס אל העולם הזה, אתה מתייחס אליו כעיקר, וירום תולעים ויבש. אם אתה מתייחס אליו כאל מעבר, כפרוסדור, כדי להגיע לטרקלין, והטרקלין זה בעולם הבא, אבל בינתיים בעולם הזה הטרקלין זה התורה והמצוות, אז העולם הזה הוא טוב. מה שאומר המסעת ישרים בפרק הראשון, שהעולם הזה הוא בשיקול גדול, אתה יכול לנצל אותו להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, ואתה יכול לנצל אותו חסו שם להתרחק מהקדוש ברוך הוא, תלוי איך אתה מנצל את העולם, מסתכל על העולם הזה, כגשר מעבר לחיי העולם הבא, לתורה ולמצוות, או עושה ממנו את הטרקלין במקום את, את, את הפרוסדור. היום הרי ט"ו בשבט, על מה שמחים בט"ו בשבט? על זה שלא אומרים תחנו, טוב. אבל מה בכל זאת, למה לא אומרים תחנו? על המצוות, על המצוות שרובן תלויות בארץ, רוב המצוות שקשורות לט"ו בשבט. יש חלק שונה גם בחוץ לארץ, אבל בעיקר אלה הרי המצוות התלויות בארץ. אז השמחה שלנו על זה שזוכים לא רק לקבל פירות, זה טוב שיש פירות, אבל שזוכים גם לקיים בפירות את המצוות התלויות בארץ, תחומות ומעשרות שבמירה בימינו ילכו לעובדי המקדש, כל מעשר שני נזכה לאכול לפני השם בירושלים, רב חיים כמדון מבריסקו, או לבנו הגריז, לפרש שמה שאומרים בברכה מעד שלוש, ונאכל מפריה ונשבע מטובה, הרי אנחנו מדברים על ירושלים, איזה פירות יש בירושלים? בירושלים לא גדלים פירות, אלא כמובן לפירות שנאכלים בירושלים, שנזכה לאכול מעשר שני ונטע רבעי בירושלים, זה התפילה שלנו. שנאכל מפריה ונשבע מטובה, שנזכה לקיים את המצוות, גם אלה שכיום הם מדרבנן, נזכה לקיים אותם מדאורייתא. גם שמיטה יש דעה שתלויה בט"ו בשבט, שנגמרת, שפירות האילן, ראש השנה לשמיטה שלהם זה ט"ו בשבט, זה מחלוקת. כל פעם שנזכה לקיים את כל התורה כמקינתה, זה אחת המטרות שאנחנו שואפים למשיח, כמו שהרמב"ם מסביר, לא שואפים למשיח כדי לשלוט על אומות העולם, וגם לא בשביל דברים אחרים, אלא בעיקר בשביל זה שיהיה לנו שקט מהצרות ונוכל ללמוד תורה ולקיים מצוות. אז ט"ו בשבט הוא חג של קיום תורה ומצוות. אם נזכה לקיים כהוגן את האמונתך בלילות, בעולם הזה שדומה ללילה, נזכה להגיד במהרה בימינו בבוקר חסדך בישועת השם בעולם שכולו יום, ונזכה להגיע גם ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי עולמות.